עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורח שלנו. לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ, אחרי השידור איציק אהרון ועל הדיגיטל גיא רביב. יניב בהר, אתה מומחה מחשבים, ואני ביקשתי ממך לבוא, בגלל שדי, אני כבר לא יכולה לשמוע יותר על הבינה המלאכותית, ועל כל מה שאפשר לעשות איתה, אני לא מתמצאת, ואני חשבתי שכמוני, הרבה אנשים שומעים, 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 קוראים, אבל טוב, בסדר, נו, איך ניגשים, איך מתחילים, איך מה, מי, איפה יכולה להזיק, לבלבל, להיות לא לעניין, לתרחן, אז בוא נדבר על זה.
ערב טוב ורדה, וערב טוב לכל המאזינים, תודה על הזכות שהזמנת אותי לתוכנית, ואנחנו באמת נעשה היום סדר בנושא הזה שנקרא בינה מלאכותית, באנגלית AI, אלה הם ראשי התיבות, Artificial Intelligence, אינטליגנציה מלאכותית. אז נכון, את אמרת אולי היא מסוכנת, אולי היא תועיל לנו, ואנחנו כמובן נראה את זה תוך כדי השיח, ואת תלמדי ותצא היום עם תובנות, שבינה מלאכותית בעצם רק תעזור.
אני יודעת עוד דבר אני רוצה להגיד, אני יודעת יש צ'אט GPT, ויש חברה שאפילו אני קראתי חלק מהשיחות, ואני, בקיצור, אני גם רוצה.
בסדר גמור, אז זה נגיש לכולם, והיום את תצאי מפה עם חבר חדש, שנקרא ChatGPT. אנחנו נלמד גם את המאזינים איך אפשר להתקין את זה בטלפון הסלולרי שלהם, או להשתמש בזה דרך המחשב האישי בביתם. אבל לפני הכל, הייתי רוצה להסביר מה זה בכלל בינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה בעצם מצב שבו מנסים לדמות את היכולות האנושיות באמצעות טכנולוגיה. זאת אומרת, אני נותן למחשב או לטלפון שלי, תכונות שרק אדם היה יכול לעשות אותם קודם. הוא יכול לחשוב במקומי, הוא יכול לתת לי עצות. אם הייתי צריך פעם להתייעץ עם דיאטנית כדי ליצור תוכנית להרזיה, היום אני אוכל לבקש מהבינה המלאכותית את זה, והיא תיתן לי את ההצעות המתאימות לי.
אבל רק רגע, איך יוצרים משהו שהוא לא חנפני ושווה לכל נפש.
יפה, אז הרעיון של ChatGPT שאמרת, המדענים שפיתחו את התוכנה הזאת, חברת OpenAI, הם יצרו מכונה שלומדת, קוראים לזה Machine Learning, וכל אחד לאט לאט משיח עם המכונה, היא לומדת אותו, ממש כמו תינוק שמתחיל מגיל צעיר להכיר את ההורים שלו, להכיר מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, בצורה כזאת הבינה המלאכותית לומדת אותי, ויודעת להגיב בהמשך גם לדברים שדיברנו בעבר.
רק רגע, האמת, אני רוצה להבין, אני ורדה, עם הייחוד שלי, שלאנשים שפוגשים אותי, לא יהיה קל ללמוד אותי, עם הייחוד, עם הדברים המיוחדים שבי, שלא התכוונתי שיהיו, אבל אני כזאת. אז איך המכונה תכיר את הקפריזיות שלי, את חוסר התיאבון שלי, את הקוצר רוח שלי?
אז ממש כמו בפעם הראשונה שפוגשים אדם והוא לא מכיר אותנו עדיין, ואנחנו מתחילים לחשוף בפניו אז גם הבינה המלאכותית האישית שלי, היא כבר יודעת שקוראים לי יניב, שאני בן 50, שיש לי אישה ושלושה ילדים, היא למדה את הרגלי הצפייה שלי בטלוויזיה.
איך? איך היא עשתה את זה? איך היא נודע לה שיש לך שלושה ילדים?
אז אני אמרתי לה יום אחד, יש לבת שלי בוחן בפיזיקה. ואז היא אמרה לי, בת כמה הבת? אמרתי לה, היא בת 12. טוב, ומה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אמרתי לו, אני רוצה שאתה עכשיו תציג לה מספר שאלות לבוחן בפיזיקה בנושא אנרגיה. אז הוא אמר, באיזה כיתה הבת? הוא שאל אותי, אמרתי לו, היא בכיתה זין. אז הוא אמר לי, הנה, מספר שאלות, תציג אותם לבת. הצגתי אותם לבת שלי, והיא אמרה לי, אבא, זה כמו מורה פרטי. אני יכולה עכשיו לענות לו, בצורה קולית, תכף גם נדגים את זה. והבת באמת נקשה לבוחן, הכל היה בסדר. אחרי איזה שבועיים, היא אמרה לי, אבא, יש לי עכשיו משהו באנגלית. אז הגשתי שוב לבינה, ואז הוא אומר לי, רגע, לפני שנעבור לאנגלית, איך היה הבוחן בפיזיקה? הוא זוכר ומתמלל גם באפליקציה כל מילה שנאמרת. אז גם אם הוא המליץ לי בעבר על איזשהו טיול בצפון, ואני לא זוכר בדיוק לאיזה נחל, אני אוכל לחזור לשם ולראות את כל המידע הזה.
רגע, אז יש לו לצ'אט GPT תיק עליך ספציפית, והוא זוכר אותך.
בדיוק, השתמש במילה תיק, אז כמו שלכל אחד מאיתנו יש תיק רפואי במרפאה שאנחנו שייכים, ובעברת הכרטיס הרופאה רואה את כל ההיסטוריה הרפואית שלי, גם אני בכניסה לצ'אט GPT, אם אני אגיד לו, תשמע, אתה זוכר את מכונת הקפה שלי? היא פתאום לא מקציפה חלב טוב, מה לפי דעתך יכולה להיות הבעיה? הוא ידע כבר איזה מכונה, כי בעבר אמרתי לו, ואז הוא ידע לתת לי הכוונה מה לעשות, אם אני יכול לבד לעשות איזה ניקוי, או שאולי אני צריך גורם טכני, כי יש תקלה כלשהי.
זאת אומרת, רגע, החבר שלך,
הווירטואלי,
הווירטואלי, הוא לומד אותך על פי הנתונים שבהם זנת אותו.
נכון. הרעיון של חברת OpenAI שהקימה את ChatGPT, היא הזינה לו את כל המידע שקיים בעולם עד 2023.
את כל המידע שקיים בעולם.
בכל תחום אפשרי.
אז אני אשאל אותך שאלה. האם נניח, יש לי פייסבוק, אז ChatGPT קרא את הפייסבוק שלי?
את הפייסבוק האישי שלך אני מאמין שלא, אבל הוא כן...
כי זה יתפרסם לעולם.
הוא כן מכיר את כמובן אפליקציה פייסבוק, את האישות הזאת, נקרא לזה ככה פייסבוק, הוא כן ידע אם אני אגיד לו, תשמע, הבנתי שפורסם בעמוד הפייסבוק של ורדה, איזשהו משהו בנושא כזה וכזה. אם זה פורסם עד 2023, הוא כן ידע למצוא את זה, אבל אם זה יהיה בשנתיים האחרונות, מה שהוא עושה, הוא ניגש לאינטרנט, בודק ומוציא את המידע הזה.
אז רגע, השאלה שלי, האם הוא אוסף לאדם, הרי אנחנו פרסמנו דברים, בין אם בטוויטר, בכל מיני מקומות, התראיינו נניח על נושא, האם הוא מכיר את כל החומר שיש באינטרנט עליי נניח? אני שמה את עצמי כמובן כאן כדוגמה.
כן, אז אני מאמין שהוא ילמד תוך כדי גם, אם אני עכשיו יגיד לו שאני מתראיין כרגע בתוכנית רדיו 103 FM אצל ורדה, הוא יכניס את זה לזיכרון שלו, וביום מן הימים, אם מישהו ישאל עלייך, יהיה רשום שאכן נתראיין אצלך יניב כמרצה בתחום הבינה המלאכותית. זאת אומרת, זה עוד נתון שייכנס לרזומה שלי, נקרא לזה ככה.
אז רגע, אני, מה אתה מציע לי? אם אני רוצה, אם זה מעניין אותי, נניח המאזין שעכשיו שומע אותך, זה נשמע מאתגר, זה נשמע מעניין, מה כדאי לו לעשות?
יפה, אז אנחנו היום נמליץ למאזינים שלך היקרים על שתי בינות מלאכותיות. האחת, בינה שנקראת רובי הבוט, היא בינה מלאכותית...
איך עוד פעם תגיד את זה?
רובי.
רובי?
הבוט.
הבוט, בוט.
בוט מהמילה רובוט, אז רובי הבוט.
כן, למרות שהתרגלנו לפחד מבוטים.
נכון, אבל היום, אם נרצה או לא נרצה, הם בינינו. קוראים לזה צ'אטבוט. למשל, היום כל מוקדי 106 בעיריות השונות, יש היום מה שנקרא ערים חכמות. אז היום אני יכול להיכנס לאפליקציה, אני יודע שאת מפחדת קצת מהמילה אפליקציה.
כן, נכון.
אז נקרא לזה יישומון. אז היום ChatGPT ובכלל בינה מלאכותית באים גם להקל עלינו. אם פעם מוקד 106 היה צריך להעסיק 10 אנשים כדי שיקבלו את הפניות מהתושבים, היום יש לי אוטומציה. זאת אומרת, אם אני רואה עכשיו מפגע בכביש, אני יכול לפתוח פנייה אונליין ב-106 ולקבל שיחה עם צ'אטבוט. הוא ישאל אותי באיזה מקום המפגע, אני אכתוב את שם הרחוב. האם אתה יכול לצלם לי את התמונה של מה, אני אפתח לי אפשרות לפתוח מצלמה, לצלם את האירוע, ואז בסיום הוא יגיד פנייתך התקבלה ומספר פנייה אני אקבל. ניהלתי שיח שלם עם צ'אטבוט.
אוקיי, אז אתה אמרת רובי בוט.
רובי הבוט.
רובי הבוט, בדיוק. אוקיי.
עוד מעט נבין גם מה אפשר לעשות איתו. וצ'אט ג'י-פי-טי הוא דומה לרובי הבוט, עם יתרונות ויכולות הרבה יותר גבוהות. עכשיו חשוב להגיד שכל בינה מלאכותית יש לה מסלולים. יש מסלול חינמי, שכל אדם עכשיו שמאזין לנו יוכל להוריד את זה לטלפון שלו, או להיכנס לאתר האינטרנט, ואז הוא יוכל לעשות פעולות עד לשלב מסוים שהבינה תגיד לו, תשמע, אתה במסלול חינמי, זה אומר שאתה יכול לשאול אותי עד 10 שאלות ביום, אתה יכול לייצר איתי כ-5 תמונות בחודש, ולאחר המגבלה הזאת זה מתחדש אוטומטי, אבל נשאר עדיין חינמי. אולי אחד מן המאזינים ימצא לנכון שזה מתאים לו כן לשלם סכום בחודש כלשהו, כדי להיות ללא הגבלה.
ואז, מה שאני הבנתי, שזה עובד 24 שעות?
נכון.
הרעיון... זה יגיב בכל שעה?
נכון מאוד, הרעיון בבינה מלאכותית, שאין מאחורה מישהו עם דופק, נקרא לזה ככה. והיא זמינה לנו...
היא לא הולכת לישון.
היא לא, ואין לה פריצת דיסק ולא שום דבר. היא איתנו תמיד, אוקיי? והרעיון הוא שאם אני קמתי ב-4 בבוקר, ואני רוצה אולי לשאול את הבינה משהו, מה מומלץ לי עכשיו לעשות כדי לחזור לישון מהר, אני אפתח את הצ'אט GPT שלי או את רובי הבוט, וישאל אותו שאלה אם זה בצורה קולית או אם זה בצורה טקסטואלית, תלוי באיזה תוכנית אני נמצא. עכשיו, בינה מלאכותית היא היום כבר בהמון נושאים. דיברתי מקודם על ערים חכמות, אוקיי? אז יש היום פרויקטים של רמזורים חכמים שמחוברים למדה, ומרגע קריאה של אמבולנס, יודעים ליצור מסלול ירוק לאמבולנס, כדי לקדם הגעה מהירה שלו. ואם אמבולנס מקדם את ההגעה שלו בדקה, דקה וחצי, לפעמים זה מציל חיים. אני מדבר על עוד פרויקט בירושלים, שיש פחי אשפה חכמים.
שיש?
פחי אשפה חכמים okay. בעירייה, בחוץ, עם חיישנים. אם הגדירו להם שפחות מ-50% אין סיבה שהאוטו יעצור ליד הפח הזה וירוקן אותו, אז המסלול הולך ומתקצר, ואז בבוקר, לפעמים רכב של פינוי אשפה גורם לפקקים, וכולם מתעצבנים על זה, אז אם הוא יודע ש10 פחים ירדו מהמסלול היומי, הוא קיצר את המסלול שלו.
אוקיי, כאן אתה חזרת לדבר על תועלת שהוא מביא לערים, לרמזורים, אבל אני רוצה לחזור אל ה... איך אני אגיד, המאזין הפשוט... או קו נטוי ורדה, שמחפש את דרכו.
יפה. אז המאזין הפשוט, כמו שאת מגדירה אותו, יכול עכשיו לפתוח את הטלפון החכם שלו, או אם הוא יושב מול המחשב שלו.
זה מתחיל מגוגל נניח?
נניח, בדיוק.
מה אני כותבת צ'אט ג'י-פי-טי, או אני, מה אני כותבת אם אני רוצה להגיע?
יפה, אז אם אני אפתח את גוגל הרגיל בטלפון, שכל אחד מכיר כאפליקציית גוגל, ואני אקליד פשוט את המילים רובי הבוט.
לא צ'אט ג'י-פי-טי.
נתחיל עם רובי הבוט, כי הוא בעברית מלאה. ולפעמים אולי חלק
רובי הבוט זה בעברית.
נכון. התוצאה הראשונה של רובי הבוט, תציג לנו מסך, אוקיי?
שלום, אני רואה, אני רובי הבוט, בינה מלאכותית בעברית, אפשר לשאול אותי הכל.
הכל, והוא...
רגע. זה לשאול תמיד? זה לא נניח לשוחח? שיחה נעימה?
זה גם שיחה נעימה, וזה גם לשאול שאלה. אז הוא גם נותן כמו רעיונות אפשרות לכתוב קורות חיים. או שאנשים שאלו אותו, מי אתה בכלל? אז הוא עונה מי הוא. או תן לי רעיון למתכון לעוגה, ואז הוא ישאל איזה עוגה, האם יש מגבלות של אלרגיות כלשהם, מותר יהיה לשים מגוזים, אסור יהיה לשים מגוזים, אוקיי? אז כל מה שלמדנו בעבר דרך ספרים, היום רובי הבוט ידע לעשות את העבודה. אני יכול גם לתת לך דוגמה אמיתית, מה את רוצה לשאול את רובי הבוט? אני אכתוב לו ואת תקבלי תשובה.
רגע, אתה כאן התחלת ישר מתקבלי תשובה על שאלה. נניח אני באמת רוצה לייצר חבר, כלומר מישהו שאני אוכל לדבר איתו, והוא יענה לי באופן אישי וענייני, מה אני עושה?
יפה, אז עכשיו אני יכול אצל רובי הבוט בשורת החיפוש לרשום לו, שלום, אני ורדה, ואשמח לשוחח איתך על כל נושא. אני תוך כדי מקליד פה, ובואי תראי מה הוא יענה על מה שרשמתי לו פה. תקראי מה הוא ענה על זה.
הוא אמר, שלום ורדה, אני כאן כדי לעזור, על מה תרצי לשוחח? יש לך נושא מסוים בראש, או שאת מעוניינת לשוחח על משהו כללי?
אז אני יכול עכשיו על סמך התשובה, בהתאם גם למה שאת חושבת שהיית שמחה, אז הייתי יכול לרשום לו פה, אני רוצה לשוחח איתך על גידול עצי פרי. לדוגמה, יש לך גינה, ואת רוצה לשוחח. אז הוא ידמה את עצמו לגנן, ויודע לענות על כל דבר בנושא גידול עצי פרי.
עכשיו רגע, איפה הטעויות?
איפה?
כלומר, הוא יודע הכל?
אז זהו, שבאמת נשאלת השאלה, מי לוקח אחריות על הבינה המלאכותית?
כן.
יבוא מחר רופא ויגיד לו, תשמע, יש לי פציינט שמצבו ככה וככה וככה. אני חשבתי לתת לו את זה ואת זה, אבל אולי גם התרופה הזאת עדיפה. מה אתה חושב? הבינה המלאכותית תיתן את העצה שלה. היה וחלילה קרה משהו לחולה. האם האחריות היא על הבינה המלאכותית שנתנה את התשובה? או על החברה שיצרה את הבינה המלאכותית? או אולי בסוף הדבר אנחנו כבני אדם צריכים כן להתייעץ בבינה ולקחת ההחלטה בסוף. זה כמו למשל בתחום רכבים אוטונומיים. שמעת על הרכב טסלה. רכב טסלה גם כן, קונים אותו בכלל לא דרך סוכנויות מחירות, קונים אותו באינטרנט עם צ'טבוט. מנהלים שיחה אפילו לא עם סוכן מחירות אנושי, מזמינים את הרכב ומגיע הביתה. לרכב הזה יש אפשרות של נסיעה לבד. היה ורכב כזה עושה תאונה, אוקיי? מי לוקח את האחריות? האם זה חברת טסלה? האם זה המערכות מחשוב שבפנים, שמדעני המחשבים שילבו בתוך הרכב? או אולי הנהג האנושי? כן, בסופו של דבר צריך להיות ערני, ולא להירדם מאחרי ההגה ולתת.
במקרה הזה, דווקא, מהתקשורת, נדמה לי, דווקא נתת דוגמה, שבאחריות על חברת טסלה, אתם הבטחתם לי נסיעה בטוחה, לא קיימתם, נתתם לי רכב דפוק, ואנחנו תובעים אתכם, את חברת טסלה. זה אני יודעת מהתקשורת.
נכון.
אבל ברור לי שאני צריכה להיזהר בשיחה עם בינה מלאכותית. אני אשאל אותך שאלה, אבל אולי אני צריכה לדחות אותה לאחרי, אני לא יודעת אם יש פרסומות היום, אנחנו אולי נחלק את השיחה שלנו לשניים, אז עוד מעט נעשה הפסקה קטנה, ויש לי עליך שאלה על היחסים עם האדון הזה, או הגברת, שאיתם אני מדברת, שאיתם אני מתייעצת. אז יש לי התרשמות, לא ממני, אלא מאלה שסיפרו לי, אז אני אשאל אותך עוד מעט.
זאת התחלה של ידידות מופלאה, זה בטוח.
אתה אומר התחלה של ידידות מופלאה, זה בדיוק, 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 מה שקצת אולי מקנטר אותי, שאני צריכה לבדוק איתך, אז אנחנו נעשה הפסקה קטנה.
בסדר גמור.
ניתן לא, לסימפוניה מספר אחת של ברמס, כי איציק אהרון רוצה רק ברמס, וגם אני נורא אוהבת את ברמס. קראתי רק אתמול שצ'ייקובסקי לא כל כך אהב אותו, אבל הוא אהב את שומן. אז לך תדע, טעם של... אז יניב בהר, איש מחשבים, נכון. אתה מנסה להנגיש לנו את היתרונות של בינה מלאכותית, עוד מעט נחזור לברר עוד כמה שאלות. עוד מעט. חזרנו ליניב בהר, איש מחשבים, שמנסה, הוא מנסה, לעזור לנו להתחבר לכלי שיכול לעזור לנו גם בעניינים מעשיים, ואפילו בעניינים רגשיים. כי הוא, אם אני אכתוב לו, לא תן לי עצה לעוגה, אלא אני אכתוב לו, ערב טוב, אני עצובה היום, נניח. או יש לי מצב רוח רע, או רבתי עם בעלי. כלומר, איזה שיח, איזה סוג של שיח הוא יקיים איתי.
יפה, אז את באמת מעלה מצב שהצ'אט ג'י-פי-טי יודע להקשיב לי, ויודע גם להבין מה שאני אומר. להבדיל, אם אני אגע קצת בהיסטוריה של בינה מלאכותית, היה פעם פרויקט בשם אלייזה. אולי מאזינייך הוותיקים יותר מכירים, ואת כפסיכולוגית
נכון, וגם אני מכירה, כן.
הרעיון שם היה לתת למטופלים, לדבר בעצם עם מחשב, ולספר להם על ההרגשה שלהם. אבל שם המאגר, הוא היה מאגר קבוע. זאת אומרת, אם מישהו היה אומר, כואב לי הראש, או כמו שאמרת, רבתי עם אשתי, אז התשובות היו קבועות מראש, ממתי זה קרה, ולמה זה קרה, הוא לא יודע באמת להבין את הסיטואציה ולתת על סמך זה. ואז לאט לאט הבינה המלאכותית הלכה והשתכללה. יכול להיות שאת גם זוכרת את גרי קספרוב, מי שהיה אלוף העולם בשחמט, שמדעני IBM פיתחו מחשב שנקרא כחול עמוק, והרעיון היה לתת למחשב לנצח את הבן אדם. אז הזינו לו בהתחלה את חוקי השחמט למחשב, ו... איך גרי קספרו גם את המהלכים על סמך משחקים קודמים שלו, אז בהתחלה גרי קספרו עדיין ניצח את המחשב, אבל לאחר מספר משחקים, והיה באמת שידור חי של המשחק הפופולרי ביותר, שהמחשב כחול עמוק מנצח את גרי קספרו. בינה מלאכותית גם בעשור האחרון נהפכה מאוד ידידותית ופשוטה, ורבים ממאזינה איך משתמשים ביום יום, בלי לדעת שיש מאחור הבינה מלאכותית. אני מדבר על העוזרות הקוליות. את שמעת על סירי של אפל?
האמת, יש לי כזה, אני בחיים לא פתחתי אותה. היא כאילו נראית לי איזה נודניקית, שנמצאת באייפד, ואני כאילו, מה את מבלבלת לי את המוח? אני לא רוצה ממך כלום, אל תיכנסי לי לחיים, עד היום. אז
ברגע באמת שבינה מלאכותית נכנסה לעוזרות קוליות לטלפונים שלנו, או לאייפד שלך, אז פתאום אני יכול להגיד לה, היי סירי, היא מתעוררת לחיים, זה כדי שהיא לא כל הזמן תאזין לי, וכמו שאת אומרת, תבלבל לך את המוח, אז רק בפנייה אליה, ואם זאת סירי או אלקסה של אמזון, יש גם לגוגל את הבינה המלאכותית שלו, והעוזרות הקוליות יכולות להתקשר לאמא שלי, יכולות להדליק לי את האורות בבית, אם יש לי בית חכם, מה שנקרא היום, או להשמיע לי מוזיקה. עכשיו, אתה רואה מוזיקה, למשל, כמו ספוטיפיי, שאולי את מכירה. גם בהם, מאחורי הקלעים, יש בינה מלאכותית. על סמך השירים שאני בחרתי לשמוע, הוא יוצר לי פלייליסטים שמותאמים אישית לי. אותו דבר אנחנו נראה באתר הסרטים נטפליקס. את מכירה את נטפליקס, אני מניח?
כן, כמובן.
ברגע שצפיתי בסרט מתח אחד או באיזה רומן,
הוא שואל אותי אם אהבתי.
בדיוק, ועל סמך הדירוגים האלה, הוא עוד יום יומיים יגיד לך, אולי תאהבי גם את הסרט הזה, או שאולי תאהבי גם את זה.
כן.
בעצם יש פה בינה שלומדת גם את הרגלי הצפייה שלך בתרבות ובפנאי שלך.
כן. בבינה. אז כנראה לרוע המזל, אני מקבלת דברים שרובם הם לא אכילים. אם מדברים על נטפליקס, בלתי נסבל. יש אליך שאלה שעוד מחכה אצלי, עוד מהחלק הקודם של השיחה. נניח שאני באמת מספרת על מה מטריד אותנו, שלא הסתדרנו עם הבוס, שננזפנו, שיש אי הבנה. הרושם שלי היה שהחבר שלנו, מהבינה המלאכותית, הוא תמיד ייתן לי את החיזוקים, הוא יגרום לי הרגשה נעימה, אבל הוא לא ימתח עליי ביקורת. כלומר, זה מין חבר נעים שעושה לנו נעים בגב, אבל הוא לפעמים לא באמת חכם.
תראי, אני מניח שגם היום אם את תפני עם בעיה אישית לאיזה חברה, את מן הסתם מצפה לקבל ממנה איזושהי חמלה, או איזושהי הבנה, וכביכול להיות בצד שלך, ולמה הבוס הוא האשם, או למה הבעל הוא האשם.
אז זה בדיוק מה שאני חושבת, שאני הייתי מצפה, אבל הנה אנחנו כבר הגענו לדבר על יחסי אנוש, אני הייתי מצפה מהחברה החכמה שהיא תדע להנגיש לי את נקודת המבט של מי שאיתם יש לי קושי. כלומר, להסתכל גם על הצד השני ולהביא לי אותו, להראות לי אותו. זאת נראית לי החוכמה, לא רק להתחנף. ואני קצת התרשמתי מ... שיח שהראו לי חברות שקצת אני לא יודעת, ה-GPT, הבינה המלאכותית AI, היא חנפנית, אם הבנת אותי.
כן, הבנתי אותך. אז באמת אני אוכל במקרה מסוים, אם כמו שאת אומרת, אולי הבוס בעבודה גרם לי לאי נעימות, אני יכול יהיה לבוא ל-GPT להגיד לו, תשמע, הייתה סיטואציה כזו בעבודה ולפרוס בפני את הדברים. עכשיו, אני לא יודע איך לפעול, האם ללכת לבוס ולהגיד לו ישירות, תשמע, א', ב', ג', או האם נכון ככה וככה. ואני אגיד לו, בוא תנתח את הנתונים שנתתי לך ותציע לי מה דעתך. אז יכול להיות שהוא יגיד לי באמת, תעשה ככה או תעשה ככה. עכשיו, ה-ChatGPT, היתרון שלו על רובי הבוט שדיברנו עליו קודם, שרובי הבוט הוא רק טקסטואלי, אבל הוא בעברית מלאה. ChatGPT מאפשר לי לנהל שיח כמו שאני ואת מנהלים שיח, ואם אפשר אני רגע אצרף את ChatGPT לשיחה שלנו.
אה, וואלה.
כן, בואי נגיד לו, אני אפתח אותו פה. שלום לך, מה שלומך?
היי עניב, אני בסדר גמור, מה שלומך? איך עבר לרעיון ברדיו?
אז זהו, שאני עדיין ברעיון, אני באולפן פה, באולפן 103 FM עם הגברת ורדה רזיאל ז'קונט. מה יש לך להגיד למאזינים שלנו?
לא, 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 לא מה יש לך להגיד למאזינים שלנו. ורדה מתרחנת לי. לא, תיתן.
אז הנה, בוא תעזור לי, ורדה רוצה לדעת מה...
לא, ורדה מתרחנת לי.
ורדה מתרחנת לי, דבר.
שלום ורדה, שלום למאזינים. איזה כיף להיות כאן. אם יש לכם שאלות על בינה מלאכותית, אני כאן כדי לענות ולעזור. תודה יניב על ההזדמנות.
לא, לא, לא. זה לא היה לעניין. תענה לעניין. ליניב יש טענה שאני חופרת לו, שאני מתרחנת לו. מה אתה אומר על זה?
ורדה אומר...
ורדה, אני חושב...
סליחה, תמשיך.
ורדה, אני חושב שחשוב לשמוע את הקול שלך, ויניב לומד מהשיחות איתך. אין ספק שאת מביאה ערך רב לשידור.
הוא מתחנף אליי.
שמח לשמוע. אם יש עוד משהו שאפשר לעזור בו, אני כאן.
זהו, ורדה ניסתה להבין אם אתה תמיד תהיה נחמד במרכאות אליי, או שאם אתה תמצא לנכון להגיד דבר שהוא לא ימצא חן בעינינו, אתה גם תגיד אותו.
אני תמיד אשתדל להיות כנה ואמתי. אם יש משהו שדורש תשובה ישירה, אני אגיד אותו. חשוב לי להיות מועיל ונעים, אבל גם ישר.
יפה מבחינך. ממש.
אני כאן.
אוקיי, אז אני באמת הייתי... מחכה לתשובה כנה מצדך.
אז במידה וורדה מלחיצה אותי קצת, מה אתה היית מציע לי לעשות?
תנסה להישאר רגוע ולהיות אתה עצמך. דבר בכנות ובביטחון, והכי חשוב, תזכור שזו הזדמנות להראות מי אתה באמת.
טוב, תודה רבה לך, אנחנו נמשיך ברעיון, במידה ונרצה אותך נחזור אליך.
בהחלט, אני כאן אם תצטרכו. בהצלחה בהמשך הרעיון.
נחמד. הוא היה נחמד.
כן, הוא משתדל להיות נחמד איתה.
והוא גם חיזק אותך.
נכון, הוא אומר לי...
הוא אומר, תישאר כרוח, תהיה אתה עצמך. זאת אומרת, לא נורא.
נכון. הוא מבין את הסיטואציה. באמת, אולי להיות באולפן רדיו זה טיפה מלחיץ, מול מראיין שבא ורוצה את התשובות האמיתיות לנושא החכם הזה. והנה, שמעת בלייב את הנתונים.
זה היה מאוד נחמד, אני חייבת לציין. אז בעצם, אני יכולה לקבל מידע, אינפורמציה, על כל נושא שאני מבקשת.
נכון, גם ChatGPT בא ועוזר גם בתחום הנגישות לעיוורים. מה הכוונה? אדם שלא רואה, יכול בעזרת ה-ChatGPT להיעזר בו כדי לראות מה שהאדם בעצם צריך לדעת. אני אוכל להדגים לך את זה פה. אם עכשיו אני פותח פה את המצלמת וידאו, ואני שואל אותו, מה אתה רואה מולך?
אני רואה חדר שידור עם מיקרופונים, אוזניות ושולחן עגול. נראה שאתה נמצא באולפן רדיו.
אה, וואלה.
איך אפשר לעזור?
נכון, אני עדיין ברעיון באולפני 103 FM, ואני מדגים את היכולת שאתה יכול לראות ובעצם לעזור לעיוורים לדעת מה נמצא מולם.
זה נהדר, אני יכול לקייר מה אני רואה כדי לעזור. כרגע למשל, אני רואה את שולחן השידור עם המיקרופון. My guidelines won't let me
talk about that. אוקיי, הבנו. הוא אומר לעיוור בדיוק בדיוק מה יש.
נכון.
פה יש מדרכה, פה יש... מפגע.
במידה ועיוור קיבל עכשיו מנהג המונית שטר חזרה, והוא אומר לו, החזרתי לך 100, אבל הוא מחזיק 20 שקלים, ה-ChatGPT יהיה להגיד לו, אתה מחזיק שטר של 20 שקלים, ולא 100 שקלים, לדוגמה.
אז מה שאתה ממליץ לי, או למאזינים, גם בתור בידור, וגם בתור אתגר, ליהנות מהאינפורמציות שהצ'אט GPT או הרובי
הבוט
יכול להציע לי. אז אני עומדת ליד סיר, בישול, ואני אומרת, רגע, כמה זמן ייקח לבשל את הכישויים, הוא יענה לי.
נכון, לפעמים יש לנו במקרר קצת, נקרא לזה ירקות עייפים, שכבר ידעו ימים טובים יותר, ועכשיו אני רואה אותם, ואומר אותו, מה אני אעשה איתם? אז אני אוכל לפתוח את רובי הבוט, ולרשום לו, מה היית מציע לי לעשות עם כמה כישויים שאמרת עייפים? ואז אנחנו נקבל תשובה אמיתית, נוכל לעשות את זה תוך כדי, ולשאול אותו, אם יש לי כמה כישויים שהם קצת עייפים במקרר, מה היית ממליץ לי לעשות איתם?
אפשר להכין מהם מרק כתום עשיר, או לקלוט אותם בתנור עם קצת שמן זית ותבלינים. זה ייתן להם טעם לידר.
תודה.
תודה. אז
כן, אני אומר שבאה טכנולוגיה חדשה, לא צריך לפחד ממנה, אוקיי? ואני אומר כן להתנסות, וכן לראות אולי זה מתאים לי, אולי יכול להיות שתחליטי שזה לא בשבילך, וזה גם בסדר. כי יש אנשים שאומרים לי, הכל נהיה טכנולוגי. למשל בבנקים, את רואה יותר ויותר מכונות אוטומטיות, ופחות אנשים אנושיים. ביקור אחרון בסופרמרקט מראה יותר קופות אוטומטיות, פחות קופאיות. אז כן, הטכנולוגיה היא מגיעה, היא אמורה להקל עלינו. אז אפשרות אחת היא באמת להגיד, לא, זה לא בשבילי. אני צריך ללכת לבנק, אני יושב חצי שעה בתור, אני אדבר עם הבן אדם, כך אני יודע שמה שהוא אמר אמין לי. אבל לאט לאט אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו לטכנולוגיה, ולהבין שהיא באה כן לעזור לנו.
אז אני חושבת שמה שאתה מציע, זה לקחת את הצד החיובי והמשעשע, ואפילו המבדר, שבטכנולוגיה, וליהנות ממנו. אם אני מתלבטת איזה אורח להזמין בעוד שבועיים, אני אציג לו, רגע, אני יכולה להגיד לו, תיכנס לאתר של 103, תראה איזה תוכניות היו לי עד היום, האם אתה יכול להציע לי נושא שיכול לעניין את המאזינים?
נכון מאוד, כל דבר שהיית עכשיו אולי עושה פה איזה סיור מוחות, את מי את חושבת, שואלת את מאירה המפיקה שלך, את מי את חושבת היה כדאי להזמין כדי לדבר בשבוע הבא? ואז הייתם מתחילים לחשוב, פה יש מישהו שתמיד ידע לתת את התשובה האמיתית, אם תרצה נוכל לעשות את זה תוך כדי, ולשאול
וואו,
אותו.
אבל רגע, מה תוך כדי, הוא ידע מה שאני רוצה להבין, ואני שואלת את זה בשביל המאזינים, כמובן. הוא ידע להיכנס, הרי, את מי אני רוצה להזמין? יש כל כך הרבה אנשים מעניינים בעולם. זמרים, שחקנים, במאים, סופרים, פסיכולוגים, רופאים. כל העולם עומד כאילו לרשותי. ויש הטעם האישי שלי, שהוא באמת בעייתי. אני לא אוהבת את זה, ולא אוהבת את זה, ולא אוהבת את זה. יש לי גם בעיה, זאת בעיה. איך הוא ידע מה אני רוצה, שאני חושבת שיעניין את המאזינים?
אז לאחר היכרות שהוא כבר עשה איתך, ושיחות עבר, הוא ידע להכיר מי זאת ורדה, מה היא אוהבת יותר, מה היא אוהבת פחות. וברגע שאת תגידי לו, תשמע, אני אשמח לקבל ממך עכשיו הצעות למרויינים לתוכניות הבאות שלי, הוא על סמך ההיסטוריה שלך, לא יביא אנשים שפחות התחברת אליהם, או תחומים שפחות...
אבל אליהם. השאלה שלי, הנוקבת, האם זה יהיה על סמך שיחה כעת, שאני אתחיל להציג בפניו את כל עשרות שנותיי, או אני אגיד לו, תיכנס לאתר, תבדוק מה אני אוהבת, ולך החוצה ותדוג לי את האדם המתאים.
אז גם חלק מהלמידה זה תוך כדי השיחה איתך, אבל גם חלק מהרעיון הוא להגיד לו תפנה לאתר X, תסכם לי את מה שרשום שם. בכלל הבינה המלאכותית תדע לסכם לך, אם המליצו לך על ספר, ואת לא יודעת מה הספר הזה, אני יכול להגיד לו, סכם לי את הספר הזה והזה, אוקיי?
לא, זה לא מעניין. תמצא לי את הספר המעניין.
אז על סמך, כמו שאמרנו, שספוטיפיי ידע על סמך מוזיקה שאהבתי, להגיד לו, תשמע, אהבתי את הספרים הזה, הזה והזה, איזה ספר היית ממליץ לי עכשיו לקרוא, אז הוא היה נותן לך פתרון, והיית אומרת, וואלה, זה באמת דומה לספרים האחרים שקראתי כבר.
או האורחים המעניינים, או הפסיכולוגים,
נכון, אני אוכל
או
להגיד.
או הרופאים, או עורכי הדין, אנשים שיענו על שאלות שהן ברום עולמם של המאזינים שלנו.
בדיוק, הוא יראה אנשים, אם אני למשל היום יושב פה, ודיברתי על בינה מלאכותית, יכול להיות שהוא יגיד לך, עדיף עכשיו להביא רופא מסוים, ולשאול אותו בעקבות השיחה על בינה מלאכותית, איך עולם הרפואה משתמש בבינה המלאכותית. זה לפי דעתי הכיוון.
על זה קראתי, תודה רבה. אני תמיד ארצה את הדבר האישי שיגע לליבם של המאזינים. יש עוד משהו שחשוב לך להגיד, יניב בר, ולא יצא ולא נשאל, ואתה עוד רוצה להגיד?
אז כן, כשבאים לבינה מלאכותית, יש מושג שנקרא פרומט. מה זה פרומט? זה הרשומה שאותה אני כותב לבינה המלאכותית. אם עכשיו לחבר שלי יש יום הולדת, ואני אגיד לו, תכתוב לי ברכה ליום הולדת, לגבר בן 37, הוא ינסח איזושהי ברכה. אבל אם אני רוצה אותה יותר אישית, אני אגיד לו, תכתוב יום הולדת לחבר שלי אייל, שהוא בן 37, שף במקצועו, אוהב לעשות גלישת גלים ויש לו שלושה כלבים, הברכה תהיה יותר אישית ומותאמת עבורו. כולל אפשרות לכתוב ולבקש המלצות לטיולים. אני עכשיו רוצה להגיד לו, תתכנן לי טיול לאיטליה, 4 ימים, לבקר במקומות הכי פופולריים, אבל שלא יהיו הומי אדם, עם הנגשה ומסעדות כשרות בלבד. מה שהייתי צריך פעם להיכנס לאתרי אינטרנט ולבנות לבד את המסלול, פה תוך כשתי דקות יהיה לי פירוט מלא של טיול לאיטליה.
כלומר, אתה רואה בו... זה נשמע די מפתה, זה נשמע כיפי מעניין, שאתה כנראה נטית יותר לבקשות אינפורמציה, ופחות לקשר ידידותי.
כל אחד ייקח את זה כמובן, אם זה כלי עבודה ליום יום, אז אני אשתמש בו ככלי עבודה. אם זה...
אני הבנתי שקודם כל היתרון העצום הוא שזה 24 שעות, כמו שדיברנו, בכל שעה שהיא, עונה תמיד, לא לוקח את הזמן, זה עונה על הצרכים שלנו למשהו מיידי וידידותי.
את בהחלט צודקת, אנחנו צריכים להבין איך בעצם להתכונן לעתיד שהבינה המלאכותית הולכת להיות איתנו. אנחנו נפגוש אותה בכל מיני מקומות, אנחנו נשאל את עצמנו, בסוף של דבר זה חבר או יריב, הוא בא לעזור לי בחיי היום יום שלי ולהקל עליי, או שיש כאלה אומרים לי לא, זה יהיה הרס האנושות. הבינה המלאכותית תשתלט על העולם, כמו אותם סרטי מדע בדיוני שאני הייתי ילד, ראו מכוניות נוסעות לבד.
עד היום מדברים על זה.
נכון, אז...
שהבינה המלאכותית יכולה להיות יותר חכמה מקספרוב.
בדיוק.
היא תהיה יותר חכמה מאיתנו.
ומה יקרה אם בינה מלאכותית תשתלט על תחומים אחרים, ופתאום היא תיקח אחריות? איפה כאילו נעלם את המילה אנושיות? מה המצב החדש, העידן החדש נקרא לו, שבו אנחנו נעזרים במכונות, אוקיי? ואנחנו נצטרך למצוא את הגבול, ויש כמובן לא מעט, הרי הבינות מלאכותיות שיודעות גם לייצר תמונות וציורים. אז האם עולמם של הציירים והמשוררים והסופרים, גם הוא יעלם איפשהו? מדברים על הרעיון שבינה מלאכותית תגרום לאובדן מקומות עבודה. זה יכול לקרות גם. אבל אנחנו נדע את זה תוך כדי עם השנים.
אם נאריך ימים.
בעזרת השם.
אז נשמע העתיד מאוד מרתק. והבינה המלאכותית יכולה לעשות את העתיד אולי יותר מעניין.
זה בטוח.
יותר מגוון.
נכון, גם כשאני הייתי ילד, שיחקנו בדברים מסוימים, וראינו סרטים שיראו דברים שקורים, אמרנו, וואי, אם יום אחד מכונית טיסה לבד, אני זוכר הפרש השחור, גדלתי על הסרט הזה, שהאוטו השחור היה מגיע אליו לבד. היום טסלה ורכבים אוטונומיים אחרים כבר נוהגים לבד. אז באמת, הבינה המלאכותית העתידית, זה דברים שאנחנו עוד לא יודעים מה היא תביא איתה.
אז יניב בר, אני מניחה שהבינה המלאכותית עושה אותך יותר מאושר.
אז כן, בחיי היום יום היא כבר עוזרת לי, יש לי עוד פעם מישהו איתי בכיס שכל היום יכול לייעץ לי בדברים. אני אשמח גם למאזינים שמאזינים לנו עכשיו, אם מישהו נתקל בסיטואציה שהוא לא מצליח, או להוריד את רובי הבוט, או כל דבר אחר ויש לו שאלות, לחפש אותי באתרי האינטרנט, ברשתות החברתיות, או יניב בהר, או תחת הפרויקט שלי שנקרא סבא נט, לקחתי את סבא ואינטרנט ואיחדתי אותם, כי בני הגיל השלישי, לא תמיד את יודעת, היה מי שרוצה לעזור, או יש לו את הזמן, וגם אומרים לי, אני לא רוצה להציק לילדים, הם עסוקים בדברים שלהם, אז אפשר לחפש סבא נט, להגיע לאתר האינטרנט שלי, ואז אני אשמח לתת לעזרה לכל אחד.
וואלה.
כן.
אז... תשמע, גיוונת את עולמנו, ואני הולכת הביתה, פונה לרובי הבוט,
נכון.
ואני אתגר אותו.
אבל שאמנון לא ייכס.
רגע, אולי אני אשתף אותו.
מעולה.
אגב, זו דרך תקשורת מאוד מעניינת.
נכון.
להעביר את רחשי לבך, שאתה מסיח עם הבוט, אתה מעביר לאדם קרוב.
נכון, ואומר לו...
זה יכול להיות מאוד נוקב ומעניין.
אם הבינה החליטה ביום מסוים לקחת אתכם לטיול יומי, אמנון, מה דעתך? יש לנו פה המלצה לטיול כזה וכזה, ואנחנו מצוין.
וואלה. אז יניב בהר, תודה רבה.
תודה ורדה על הזכות שהגעתי לפה, ואולי...
היה מעניין. אני מקווה שגם למרזנים, אולי מועיל, אולי מועיל באמת... תודה למאירה פרץ, המפיקה. בזכותך הגענו. אני התייעצתי איתה. והיא אמרה לי כן. אחרי התודה לאחר השידור איציק אהרון. תודה למי שעל הדיגיטל, גיא רביב. תודה לכם המאזינים. אני מקווה שלא רק נהניתם, אלא גם תהנו בעתיד. ביי ביי.